חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. מה שלומך?
וואו, איזה כיף להיות פה, מה שלומך? תודה רבה.
אז קודם כל, ממש ממש כיף לי שהגעת והסכמת וככה זרמת עם זה, ונמצאת איתנו היום דפנה הר לבן, שהיא מאמנת עסקית, אבל בעיניי היא הרבה הרבה מעבר לזה, כי דפנה היא סוג של סלב בעיניי במדיה החברתית, עקבת אחרייך כבר המון המון זמן, האמת שנראה לי את הקפיצה הראשונה שהייתה לי במדיה החברתית, זו הייתה את.
אמרו לי,
תיכנסי לקבוצה של דפנה, אופטימים בעסקים, ושם זה יהיה לך ככה זליגה קלה לכיוון הדיגיטל. וכך היה. אני עוד הגעתי לקבוצה כשעוד הייתם משהו כמו 500 או 600 אנשים. זה היה מדהים בעיניי מה שעשית שם. עקבתי אחרייך המון המון זמן, והיה לי נורא חשוב לשמוע ממך, כי בעיניי את סוג של מייצגת של, של כל התקופה האחרונה, של כל עם כל הברדק ועם כל הבלגן ועם כל מה שקרה מסביב, איכשהו היית איש של, ושל שקט ולא נתת לכל המצב הזה לטלטל אותך. אז מעבר לכל התפקידים שיש לך וכל מה שאת נותנת ככה, זה בעיניי היה הדבר הכי, הכי משמעותי שאני לקחתי ממך, והיה לי חשוב לשמוע ממך את הדרך שלך, את התהליך שלך ו... איך אנחנו, האחרים גם במדיה החברתית, גם יכולים להגיע למצב של, קודם כל, מתוך כל הבלגן, להישאר מפוקסים על, על, על הדברים שלנו, על העולם שלנו, על, על המטרות שלנו, וגם את כל הדרך שעברת, מן הסתם היה לך אתגרים, לא הכל זרם לך כמו שצריך, אז המיקרופון עובר אלייך, ונשמח ככה לשמוע, קודם כל, קצת שתרחיבי יותר על, על העסק ועל בכלל כל התהליכים שאת עושה.
וואו, אז תודה רבה. אני ממש ממש שמחה לשמוע. באמת הקהילה זה אחד הדברים הכי מרכזיים שאני עושה היום. יש לי קהילה בפייסבוק, אופטימים בעסקים עם דפנה לבן, שזה מקום מדהים לבעלי עסקים גם לקבל מידע וגם לתת מידע ולהכיר, ובאמת מרחב מאוד מאוד נעים לעבור ביחד. כל הדברים האלה שאנחנו אומרים כבעלי עסקים, במיוחד עם מה שקרה בשנים האחרונות. אני אספר עליי שאני מאמנת עסקית, זה אומר שאני מלווה בעלי עסקים באימון, לא רק בייעוץ, אלא ממש באימון, עם תרגילים אימוניים, ועם כניסה לתוך נבחי הנפש שלנו, אני קוראת לזה, כדי לעזור לעצמנו באמת להגיע לפרקטיקה, ולהביא לקוחות, ולמכור, ולעבוד עם לקוחות, ולהביא כסף הביתה מהעסק שלנו. אני אספר שלפני הקורונה אני הייתי מעצבת גרפית, זה היה העסק הראשון שלי שהקמתי אותו כשהשתחררתי מהצבא בגיל 21, ומאוד מאוד נהניתי בעסק הזה, ולאט לאט הרגשתי שאני רוצה לעבור לפן היותר אסטרטגי, באמת לעזור לקבל את ההחלטות מראש, לא רק שהן מגיעות לשטח ברמה של מה נכתוב בפלייר, אלא ממש בהתחלה של מה אני רוצה או רוצה לעשות בעסק שלי, מה המוצרים שלי, מה המחירים שלי, מה חשוב לי לעשות, איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי בכלל בדבר הכי הכי ראשוני, שזה לכתוב בפייסבוק או לכתוב באינסטגרם או לכתוב בדף העסקי שלי מה אני עושה.
היה לך ידע?
אפשר ללכת...
היה לך ידע מקדים בנושא?
אז מה שקורה אצלי, אני מאוד אוטודידקטית, זה אומר שאת הכל אני ממש לומדת לבד. גם כשהייתי מעצבת גרפית, פתחתי את העסק עוד לפני שסיימתי את הלימודים. ואני זוכרת שהמרצה שלי הגיע אליי בשוק ואמר, מה, מתי פתחת עסק? הוא סיפר שזה לא קורה לו הרבה, שאנשים פותחים עסק תוך כדי השנה, וגם אני לא שמתי לב לזה, אבל פתאום הוא הראה לי שבעצם כל החודשים הראשונים של הקורס, אני לא רק התבססתי על מה שלמדנו בקורס, אלא הייתי הולכת הביתה ופותחת את היוטיוב, ומנסה לעשות כל מיני דברים, ואם אני לא מצליחה משהו, הייתי לומדת אותו בעצמי, והגעתי מאוד מאוד מהר למקום שיש לי ממש ניסיון עוד לפני שאנשים סיימו את הקורס. וזה ככה אצלי גם בתור מאמנת עסקית, כלומר אני אוספת מידע מהשטח, אני לומדת מהאנשים, אני הולכת להמון המון קורסים, אני מסיימת תואר בפסיכולוגיה, אבל זה לא הבסיס של הידע שלי, אלא הידע שלי מגיע מתוך התנסות, וזה גם מה שאני מלמדת את האנשים שאני מלווה. אל תחכו שיפול עליכם מהשמיים איזה הבנה מטורפת ומשם העסק שלכם יפרח, אלא תתנסו. גם בשיווק התנסיתי, כתבתי פוסטים, חלקם עבדו, חלקם פחות עבדו. עשיתי כל מיני פעולות שיווקיות ואתגרים ולייבים ודברים בקהילה שלי. היו דברים שעבדו, היו דברים שפחות עבדו. עכשיו כשאני אשאל אותך, תגידי לי, מה דפנה, זה נראה שאצלך הכל עובד. וזה בדיוק העניין, כי אני פשוט ממשיכה לנסות וממשיכה להתנסות, וגם מה שפחות עובד, אני לא שמה עליו דגש ואומרת עכשיו, יואו, לא עבד לי הפוסט, מה אני אעשה, לא הגיבו לי. אני לא אומרת, יואו, עשיתי לייב, הוא היה מזעזע, ואני לא יכולה יותר להתקדם בחיי. אלא אני אומרת, אוקיי, היה משהו שפחות עובד, אני מתקדמת. ובסוף, אנשים תופסים אותנו כמכלול שלנו. ואם המכלול שלי זה עשייה, ואם המכלול שלי זה נתינה, ואם המכלול שלי זה באמת לדבר על דברים שמעניינים את הקהל שלי, אז הוא לא יזכור לי בסוף היום את הפוסט שלא הביא תגובות, או את הלייב שהייתי טיפה פחות מפוקסת. הוא יזכור לי בסוף היום את המכלול של הדברים שהוא יודע שהוא קיבל ממני הרבה. ולכן חשוב לי המקום הזה של התנסות ולהמשיך ולעשות, לא משנה מה התוצאה בשטח, בסוף גם אם יש בטווח הקצר תוצאה שהיא פחות טובה ממה שאני רוצה, אני יודעת שבטווח הארוך, כמו שאת מגיעה אליי, הרבה אנשים מגיעים ואומרים, אני אוהבת אותך, אני אוהבת את הקהילה שלך, אני אוהבת את הדרך שלך, תלווי אותי. אז זה לא משנה אם היה לי פוסט אחד יותר מוצלח או פחות מוצלח, מה שמשנה זה שהם מכירים אותי כבר הרבה זמן, ויודעים שהם רוצים לעבוד איתי.
ואיך את בעצם מגדירה משהו מוצלח או משהו פחות מוצלח? מהי הצלחה בכלל בעינייך?
אז השאלה טובה לגבי הצלחה. אני יכולה אפשר להגיע להצלחה בשיווק ולהסביר את הפרמטרים. אני באמת חושבת שהסיפור של הצלחה זה קודם כל קשור למיינדסט שלנו. כי אני מאמנת עסקית, הרבה לפני שאני רק יועצת ורק אומרת לאנשים מה לעשות. אני באמת מאמינה שאם אנחנו תופסים את עצמנו בראש כסיפור הצלחה, אז גם הקהל שלנו תופס את עצמנו ככה. כי אני יכולה לבוא ולהגיד, וואלה, זה היה כישלון, לא הצלחתי, לא התקדמתי, ואז זה גם מה שאני משדרת לעולם, ואנשים תכלס לא מעוניינים להתחבר לבן אדם שמשדר להם כישלון. זה לא שאני לא מדברת על כישלונות שלי, אני כן מדברת על האתגרים שלי. השאלה היא איך אני תופסת את עצמי כבן אדם. אני אספר לך עכשיו, סיפור אישי שהיה לי לפני כמה שנים, זה קרה לפני הקורונה. אני הייתי סטודנטית בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ומאוד אהבתי את התואר, אבל זה דרש ממני המון אנרגיות, הייתי בעלת עסק במקביל, תוך כדי שכל החברים שלי הסטודנטים לא עבדו, או עבדו במשרה מאוד חלקית סטודנטיאלית, ובאמת הרגשתי שהעסק ברוך השם היה לי מאוד כיף, הוא התחיל להשתלט לי על הלימודים, ולא ידעתי מה אני עושה. ואז קיבלתי החלטה מאוד מאוד גדולה, בעצם החלטתי לשנות את כל החיים שלי, ועברתי מהאוניברסיטה העברית לאוניברסיטה הפתוחה, שיניתי גם את ההתנהלות שלי בעסק, עברתי לעצמאות מלאה, אחר כך גם עברנו דירה, זה בעצם היה הנקודת פתיחה ששינתה לי את הכל, כאילו זה ממש שינה לי את החיים, המעבר הזה מאוניברסיטה רגילה לאוניברסיטה שעוד לפני תקופת הקורונה היו לומדים בזום, ובהתחלה מאוד היה לי קשה עם זה, כאילו ברגע שהייתי צריכה לעשות את השינוי, סיפרתי לעצמי בראש כל מיני סיפורים רעים, שזה מעיד עליי אולי שאני כישלון, שאני לא מצליחה בלימודים, באמת היה לי מאוד מאוד קשה להחזיק הרבה ימים בשבוע, כשאני בעלת עסק, והסתכלתי על החברים שלי שהם מצליחים ואני לא, וממש הייתה לי תקופה קשה. ואחר כך היה רגע שעמדתי מול עצמי, וגם כמה חברים שעזרו לי בזה, הם הסתכלו עליי ואמרו לי כאילו, דפנה, אנחנו לא רואים אותך ככישלון, זה לא מעניין אותנו מה החברים שלך באוניברסיטה עושים ומה את עושה. אנחנו מסתכלים עלייך, ואנחנו אומרים, וואו, איזה מדהימה, פתחת עסק בגיל 21, את יודעת ללמוד לבד, ולכן את עוברת לאוניברסיטה פתוחה. את רוצה לשלב גם בין הלימודים לבין העבודה, את גם מביאה כסף הביתה תוך כדי שאת סטודנטית, כאילו, זה דבר מדהים, למה את מסתכלת על עצמך בצורה שלילית? ובאותו רגע הבנתי שזה הכל קשור לתפיסה שלנו. ומהשנייה ששיניתי את התפיסה שלי והחלטתי שאני סיפור הצלחה ואני לא יכולה להסתכל רק על המסיבות שקרו לי בחיים ולהגיד וואי איזה מסכנה אני ולהיכנס לרחמים עצמיים כי יש דברים שקורים לנו בחיים שאנחנו מתבאסים עליהם, ראינו את זה, אני ואת שתינו ראינו את זה הרבה ביחד לאורך כל התקופה של הקורונה עם בעלי עסקים שמתבאסים על התחום שלהם או על מה שהממשלה עשתה להם, או על כל מיני דברים שקורו, וגם אני הייתי במקומות האלה, אני מבטיחה לך, זה לא שהקורונה עברה לידי, אני עברתי אותה מאוד יפה, השאלה היא איך אני מסתכלת על עצמי. ואם אני לוקחת את הנסיבות ואומרת, אני קורבן ואני מסכנה, אני לא אתקדם לשום מקום, אף אחד לא יתחבר אליי והעסק שלי לא יתפתח. אם אני באה ואומרת, אני סיפור הצלחה, ועצם זה שאני מתמודדת עכשיו עם אתגרים, ועדיין אני בעלת עסק, והלקוחות שלי מגיעים, וכמו שאת סיפרת, שהקמתי את הקהילה שלי בסגר הראשון של הקורונה, כלומר, לקחתי את הסיטואציה הכי קשה לבעלי עסקים, הכי הכי לא פשוטה, וניתבתי אותה למקום טוב, למקום של מרחב שנותן להם ייעוץ, ונותן להם הכוונה, ונתתי כוחות, ונתתי תקווה, ועד היום אני מקבלת פירות מהקהילה הזאת, אז בעצם אני מספרת לעצמי סיפור של הצלחה, ואנשים גם מתחברים לזה, אנשים מקבלים מזה השראה. וזאת הסיבה גם שהשיווק שלי עובד, כי כשאני תופסת את עצמי בצורה טובה, ושהערך העצמי שלי גבוה, אז אני רואה שהשיווק מביא את התוצאות שלו, כי אנשים רוצים להתחבר לזה.
את נותנת המון. השאלה מה נותן לך? כי זה שאנשים ייתנו לך חזרה, אני יודעת, אני מכירה את הנושא הזה, אבל בכל זאת, לפעמים כשאנחנו במקומות נורא נורא נמוכים, כמו שאת אומרת, ראיתי את עצמי, חשבתי על עצמי ככישלון, ואז באו החברים ואמרו לי, את נורא מוצלחת. ביום יום יש לנו, זה כמו מין גל כזה, יש לנו את הפיקים, יש לנו את הלואו, יש לנו את הזה. אנחנו לפעמים נורא מתקשים לתפוס את הנקודה הזאת של הלמטה, הרגע הזה שלפני שאנחנו גולשים יותר מדי למטה. אז השאלה, מה מחזיק אותך ככה תמיד עם הראש כזה למעלה, ולהגיד, לא, אני בנתינה, אני הבן אדם המוצלח. מה בעצם מרים אותך בדיוק במקומות הקשים האלה? כי לא את כולם אנחנו משתפים הרי במדיה החברתית.
זאת שאלה ממש ממש יפה. וכמו שסיפרתי לך שאז החברים באו ונתנו לי את השיפוף הזה, גם את עכשיו באה ואת נותנת לי את השיפוף הזה, ואת אומרת לי, אני תופסת אותך כמישהי שמחזיקה את הראש מעל המים, ובאמת שאני מסתכלת על השנים האחרונות, לא הרגשתי את זה באותו רגע, אבל עכשיו אני מסתכלת אחורה, ואני באמת אומרת, וואלה, החזקתי את הראש מעל המים גם בתקופות שהיו מאוד מאוד לא פשוטות. אני אגיד לך שבאמת מה שמחזיק אותי זה שאני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. וכשאני אוהבת את מה שאני עושה, אז אני פשוט נהנית לעשות את זה. וזאת גם הסיבה שעשיתי כל מיני שינויים בחיים שלי. כי ברגע שהייתי במקום שאני לא מספיק מרגישה בו את התשוקה שלי, ואני לא באמת מבינה מה אני עושה שם, פשוט לא הצלחתי להישאר שם. זה היה לי מאוד מורכב. גם כשעברתי לאוניברסיטה הפתוחה והייתי לקראת הסיום של התואר, כל הזמן הייתי צריכה לשאול את עצמי למה אני עושה את זה. כי אם אני לא מבינה מספיק את הלמה, אני לא יכולה להחזיק את היום-יום שלי, אני צריכה כל הזמן להעמיד מול העיניים שלי את הכותרת. ואני מרגישה שבעסק הכותרת שעומדת לנו מול העיניים לא יכולה להיות הכסף. כי את הכסף אנחנו יכולים להרוויח בהרבה מקומות. כלומר, אם אני עכשיו אלך ואחליט שאני סוגרת את העסק, והולכת להיות שכירה, הולכת להיות מנכ"לית באיזה מקום, גם מציעים לי כל מיני דברים, אז אני יכולה להביא כסף בדיוק באותה מידה, אפילו באותה כמות של שעות עבודה או פחות. אז אני לא פה כי אני רוצה להרוויח כסף, אני פה כי אני רוצה לעשות את מה שאני אוהבת, אני פה כי יש לי מה לתת לעולם, אני פה כי אני אוהבת לעזור לאנשים, ואני חושבת שזה מה שהרבה אנשים לא מצליחים להבין בשיווק. הם באים ואומרים, אני רוצה או רוצה לעזור לעולם, אני מטפלת, אני מדריך, אני רואה חשבון, אני יועצת כלכלית, ואני רוצה לעזור לעולם בכך ש-1, 2, 3, שאנשים יהיו יותר מסודרים, שאנשים יהיו יותר שמחים, שאנשים יהיו יותר כסף, לא משנה מה. עכשיו, אני אומרת מצוין, אתם באים ואתם אומרים שאתם רוצים לעזור לעולם במשהו, אבל שם יש להם איזה פער, כי הם אומרים, אני רוצה לעזור לעולם במשהו, ואני רוצה שפשוט יבואו, למה לי השיווק הזה? למה אני צריך את זה בכלל? ואני אומרת, בואו נסתכל על זה אפילו. אם אני רוצה לעזור לעולם, אני יודעת באופן אישי, אני אגיד לכם שהמטרה האישית שלי זה לעזור לאנשים להביא את עצמם לידי ביטוי. לא רק בשיווק ולא רק מבחינת העסק, אלא באמת ברמה האישית. אני יודעת שהשיווק, ככל שאני נכנסתי אליו יותר, הוא פתח לי דלתות בכל דבר בחיים. כשהיה איזה מקרה חירומי במשפחה שלי, פתאום ראיתי כמה אנשים מכירים אותי ואוהבים אותי ורוצים לעזור לי. או כשהיה משהו שהיה חשוב לי וכתבתי עליו, הוא לא היה קשור לעסק שלי בכלל, פתאום ראיתי שיש לזה אדוות, שזה משפיע על אנשים, פתאום שיתפו את הפוסט שלי בכל מיני מקומות רלוונטיים, או יש לי גידול שאני מתמודדת איתו במוח, זה גידול שפיר, הוא לא סרטני, ופתחתי קבוצת תמיכה עבור זה, וכתבתי על זה, ואני כן מרגישה שזה עושה שינוי ברמת המודעות, וברמת היחס למטופלות. כל הדברים האלה זה דברים שלא קשורים בכלל לעסק שלי. זה דברים שעוזרים לי לבוא לידי ביטוי בעולם ולשנות את העולם. אז אני חוזרת למה שרציתי להגיד, שבעצם אני יודעת מה השינוי שאני רוצה לעשות. אבל אם אני אסתכל על השינוי שאני רוצה לעשות ותייחס אליו רק מול הלקוחות שלי, אז גם אני מפספסת. כי אם אני רוצה שאנשים יביאו את עצמם לידי ביטוי, ואני מוכנה לעשות את זה רק דרך הלקוחות שלי, אני מצמצמת את עצמי מאוד. כי בסוף, כל עסק, לא משנה באיזה גודל הוא, הוא לא יגיע לכל האנשים בעולם, או לכל האנשים במדינה, הוא יגיע לכמות מסוימת. אבל אם אני מוכנה להביא את הערכים שלי, ולהביא את המסר שלי, ולהביא את האג'נדה שלי, לא רק מול הלקוחות שלי, אלא גם בשיווק שלי, בפייסבוק, באינסטגרם, במיילים שאני שולחת, בקבוצת וואטסאפ, אם אני כותבת בעיתון, זה לא משנה איפה, כל דרך שיווק שאתם מוצאים לכם לנכון, אתם תחליטו שאתם מעבירים את המסר שלכם גם שם, אז בעצם אנחנו עושים השפעה הרבה יותר גדולה על אנשים. כמו שאת אומרת, אני נמצאת בקהילה שלך, והיא מאוד חזקה אותי, והיא מאוד עזרה לי, ולא באת וקיבלת ממני אימון, אלא קיבלת את המסרים שלי דרך הקהילה. עבורי זה דבר טוב. אני לא מסתכלת ואומרת, איזה בסה, נתתי לך אבל לא שילמתי, אז לקחת ממני. לא, אני מסתכלת ואומרת, איזה יופי, כי יש לי את הלקוחות. ואני באמונה שתהיה לי את הפרנסה, ושיהיו לי את הלקוחות, וככל שאני משווקת יותר, יש לי יותר לקוחות, לא פחות לקוחות. אני מסתכלת על זה בתפיסה כזאת, ואז אני אומרת, איזה יופי. אפילו מעבר ללקוחות הקיימים שלי, יש אנשים שהם לא לקוחות שלי, וגם עליהם אני משפיעה. זה מדהים.
אז מה שאת אומרת בעצם, שהפרספקטיבה שלך היא, את לא מתמקדת בשיווק בשביל הלקוחות, אלא את מתמקדת, אפילו זה לא קוראים לזה שיווק, את בעצם מפיצה את הבשורה שלך, את מפיצה את המסר שלך לעולם, ולאן שהוא יגיע הוא יגיע, וזה מה שיביא לך בסופו של דבר את הקהל שלך, אבל בלי שאת בעצם מתמקדת ספציפית רק בקהל שלך, את מתמקדת במסר, את מתמקדת במהות של, של, של המטרה שלך בעולם הזה.
בדיוק, ואני מרגישה שכשאנחנו מתמקדים במסר, ולא כל הזמן רק במוצר שאני רוצה לתת, לאנשים יותר קל להתחבר, כי הם לא מרגישים שאני אינטרסנטית כלפיהם, הם לא מרגישים שאני רק רוצה את הכסף שלהם, הם לא מרגישים שאני רק רוצה שהם יהיו לקוחות שלי, אלא הם באמת שומעים את הלב שלי, שמה שיש בלב שלי זה המסר שאני רוצה להעביר, ואנשים כל כך מתלהבים ומתחברים למסר הזה, שלפעמים גם כשהם יודעים שאני לא נותנת להם שירותים, הם באים אליי ושואלים אותי שאלות. לפעמים קורה שגם אנשים שכירים, אני עובדת עם בעלי עסקים, לפעמים קורה לי שגם אנשים שכירים מתחילים לשלוח לי הודעות ולהגיד, וואי, זה מעניין, ומה את עושה פה? ואולי תשבי איתי על זה. כלומר, כשאני מתמקדת במסר שלי, אז באמת הבשורה מופצת, ואז אפילו מי שלא התכוונתי, לפעמים כל כך מתרגש ומפנה גם את החברים שלו, ואני באמת רואה שיש בזה הרבה הרבה ברכה. כשאני לא מסתכלת רק על התוצאה של הלקוח ושל הכסף, ורק מסתכלת על הטווח הקרוב של מה קיבלתי מהפוסט שכתבתי, אלא מסתכלת בצורה כללית של מה באתי לעשות בעולם ומה חשוב לי להגיד, בסוף האנשים שיצטרכו לשמוע את מה שיש לי לומר, הם ישמעו אותו, ואחר כך כשהם ירצו עזרה ליישם את זה, וכשהם ירצו עזרה גם לשווק המוני וגם להפיץ את הבשורה שלהם, הם יבואו והם באים.
אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת, כי נראה לי זה הסוויץ' האמיתי של, שכבעלי עסק אנחנו חייבים להבין את זה, כי כולנו, רובנו, לא משנה מה, רואים שיווק כאיזשהו צינור של למכור. הבלבול הוא מאוד גדול בדרך כלל בין מחירות לבין שיווק. ואת פשוט לקחת את כל זה, ואת אמרת, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה בעצם הדרך שלי לבטא את עצמי בעולם, כאילו תשחררו, אל תשבו ותחשבו, כל הזמן תספרו את הדולרים, יורדים לכם על כל פוסט, כי כולם מעלים פוסטים וישר יושבים, למה לא ענו לי, למה לא הגיבו לי, למה אין לי לייקים, למה לא שיתפו, למה, 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 ואז זה כל מה שאנחנו מכניסים בסופו של דבר, את האנרגיה הזאת של למה לא, או את כל הדבר השלילי בעצם, במקום ליצור את המומנטום החיובי, כמו שאת אומרת, כאילו תשחררו את זה, הלאה, לפוסט הבא, תדברי את המסר שלך, תוציא את זה החוצה. אני חושבת שזה שיפט נורא נורא יפה שאת מביאה פה, ואת משנה פה ככה את הפרספקטיבה, כי בעצם את לא יודעת, אם לימדו אותנו, או ככה הבנו, או ככה חשבנו, אני לא יודעת אפילו מאיפה זה נובע. המיינד הזה של תמורה מיידית, תמורת איזושהי תוצאה, אולי כי אנחנו רגילים לקבל כל הזמן איזשהו משהו
נורא מיידי. אני אגיד לך מאיפה זה נובע, זה נובע בדרך כלל מזה שהרבה אנשים הגיעו מבתים שהם שכירים, או שהיו שכירים בעבר, ואז התפיסה שלנו היא תפיסה של שכירים, כי איך שכיר עובד? שכיר בעצם אומר, על כל פעולה שאני עושה, אני צריך לקבל תגמול. הפעולות שאני עושה זה, עבדתי שעת עבודה, כמה אני מקבל על שעת עבודה? אם יגיע לך מישהו שיגיד לך, יש שעות שאני עובד ולא משלמים לי עליהם, הוא בטח יספר לך שהוא מתוסכל, כי הוא מצפה שאם הוא עובד, הוא צריך לקבל תמורה. בעצם מה שקורה בעולם השכירים, זה שמקבלים את הגמול על שעות עבודה, מקבלים גמול על זמן. לעומת זאת, כשאנחנו עצמאים, אנחנו לא מקבלים את הגמול על הזמן שלנו, זה מה שהרבה עצמאים בתחילת דרכם לא מבינים, הם עובדים כל מיני שעות, וכאילו לא מבינים איך אין הלימה בין כמות שעות עבודה לשכר, לא אמורה להיות הלימה בין שעות העבודה לשכר. מה שקורה כשאני עצמאית, אני מקבלת גמול על הערך שאני נותנת, לא מקבלת גמול לפי שעות העבודה, אוקיי? נכניס את החישוב של שעות העבודה, כשאני עובדת עם אנשים על בניית המוצר שלהם, אז אני בודקת שיש כאן משהו הגיוני, אבל בסוף כשבן אדם משלם לי, הוא לא משלם לי על שעות העבודה שהשקעתי בו, כי יש כאן גם את השעות של השיווק ושל הפיתוח ושל הנהלת חשבונות, הוא משלם לי על הערך שאני נותנת לו, וזה דווקא דבר חיובי, כי אם אני נותנת לו ערך מאוד גדול, אני יכולה לקחת ממנו גם הרבה כסף, הרבה יותר ממה ששכיר היה מקבל על שעת עבודה.
נכון.
ומה שאנחנו צריכים להבין מזה לשיווק שלנו, זה שגם בשיווק אנחנו לא מקבל, כמו שאנחנו לא מקבלים על כל שעת עבודה תשלום שעתי, אז אנחנו לא מקבלים על כל פוסט שלנו תוצאה ישירה של לקוח שולח הודעה. כן, אני אגיד לך שיש לי הרבה פוסטים, ואני מלמדת אנשים איך לכתוב פוסטים כאלה, שהם כתובים בצורה כל כך טובה וכל כך נוגעים לקהל, שישר שולחים לי הודעה, קראתי את הפוסט הזה והזה, אני מגיע אלייך. אבל צריך להבין שבדרך כלל האנשים האלה, הם לא מגיעים מפוסט אחד, אלא הם מגיעים מכמה פוסטים. הם מגיעים מזה שהם ראו אותי כבר תקופה, הם נמצאים בתוך הקהילה שלי, הם פעילים שם, הם קראו כמה פוסטים שכתבתי בזמן האחרון, ואז יש את הקש ששבר את גב וגמה על הפוסט הזה שממש דיבר עליהם, ומגיעים. אבל אני לא יכולה לצפות שמכל פוסט שלי תגיע תוצאה של תגובה, של לייקים, של מעורבות ושל לקוחות. אני כן מכוונת לשם. אבל אני לא מודדת את עצמי לפי כמה תגובות היו על פוסט, אז מה זה אומר עליי? כי זה לא כמו מדידה ששכיר יכול למדוד כמה הוא מקבל לשעת עבודה. אנחנו נורא מחפשים את הדבר התבניתי הזה של המספרים, אבל זה לא מגיע. אני בודקת את עצמי בצורה הוליסטית. אני מסתכלת על טווח יותר ארוך. אני לא מסתכלת רק מה עשיתי אתמול, מה קיבלתי היום. אלא אני בודקת באיזה נושא התעסקתי בחודש האחרון. האם הנושא הזה דיבר לקהל? האם הוא הביא תוצאות? אני מסתכלת על דברים שעשיתי בחודשים האחרונים, הרבעון האחרון, בחצי שנה האחרונה, איך הייתי מבחינת שיווק, איך היו האנרגיות שלי, באיזה מוצרים התמקדתי, האם זה היה הדבר הנכון, האם קיבלתי תוצאות טובות, האם אני נמצאת איפה שאני רוצה להיות, ואם לא, אני משנה את זה.
אני חושבת שאלת פה, אני חושבת שאלת פה עוד נקודה שאמרת אותה, מה זה אומר עליי? כי בתור שכירים, נכון, אנחנו מודדים את עצמנו מבחינת תגמול, אבל משהו נוצר במדיה החברתית של הילדה הפופולרית בכיתה שמגיעים למסיבה שלה או לא מגיעים למסיבה שלה. ומה זה אומר עליי? כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים את דווקא את הנושא הזה של הפוסטים, לא דווקא לכסף, אלא מה זה אומר עליי שלא הגיבו לי, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני שווה פחות. הרבה אנשים פשוט מגיעים עם המיינדסט הזה של אני, אין לי מה להגיד, אני פחות טובה. ואת אומרת בעצם שזה בולשיט, סליחה על המילה, שזה ממש לא המקום הנכון להסתכל עליו. תקני אותי אם אני טועה.
תראי, באמת מה שקורה לנו הרבה פעמים בעסק זה שהערך העצמי שלנו משתנה בהתאם לתוצאות. אני מאוד מבינה את זה, זה קורה גם לי. קורה גם לי שיש כל מיני דברים שקורים במציאות, ואז אני אומרת, רגע, מה אני ומה זה אומר? זה נורא מבין. וזה המקום לעשות רגע עצירה, ולשאול את השאלה האמיתית, מה אני נותנת לעולם? מה אני באמת רוצה להביא? והרבה פעמים כשאני מפרידה את הערך שלי מהכסף, אז אני גם נרגעת. כי אני מכירה הרבה אנשים שפתחו עסק חדש, היו מאוד מאוד לחוצים על הכסף, לא הביאו כסף, לא הביאו בעצם לקוחות, ונורא נבלו וסגרו את העסק. והרבה פעמים הם חוזרים אליי בשביל לפתוח את העסק מחדש ככה בצורה יותר טובה. ומה שאני אומרת להם זה שאנחנו צריכים לעשות הפרדה בין הכסף לערך שלנו. כלומר, דווקא אנשים שפותחים עסק חדש, או יש הרבה אנשים עכשיו, אחרי כל השנים האלה של הקורונה, שרוצים קצת לעשות שינוי ולהתאפס על עצמם, שכן הלכו להיות שכירים אפילו במשרה חלקית, ורוצים מחדש לעשות דברים, אני דווקא אומרת להם, בואו עכשיו נפריד בין הדברים. מעולה. זה בסדר גמור לעשות את זה. גם לי היו תקופות ששילבתי בין דברים, זה ממש כאילו אחלה, לא צריך לפחד. וברגע שאנחנו מקבלים את היציבות ואת הבסיס הכלכלי הזה, לפחות בשלב ראשוני של העסק, שיש איזה מקום שנותן לנו הכנסה יציבה, ואז אנחנו פועלים לא מתוך הלחץ הכלכלי, אלא פועלים מתוך זה שאני באמת רוצה להביא את הערך שלי לעולם ולתת את המתנות שלי, פתאום אז מגיעים לקוחות. דווקא כשאני לא לחוצה על הכסף, הלקוחות מגיעים, כי לקוחות לא רוצים לבוא אלינו כשהם מרגישים שהם הכספומט שלנו. הם רוצים לבוא כשהם מרגישים שיש לנו מה לתת להם, שאנחנו אוהבים אותם, שאנחנו לא רק רואים אותם כארנק, אלא שבאמת, באמת יש לנו מה לתת להם. ואז גם כשאני מפרידה בין הכסף לערך שלי, אני נרגעת, ואני גם נזכרת שהערך שלי נשאר, גם אם לא הרווחתי החודש כמו שרציתי. וזה ממש חשוב לי להגיד, כי אני נזכרת במה שהיה בסגרים של הקורונה, בסגר הראשון. תקשיבי, לי זה הכי קשה. כי אני בן אדם מאוד אחראי, אני מאוד לוקחת אחריות. אני מבחינתי, אם משהו היה לא טוב, כנראה שזה אחריות שלי. ובאמת מה שלמדתי בסגרים הראשונים שלו, כל דבר הוא אחריות שלי, קרו דברים. אני זוכרת בעלי על שבי, כי אומרת, את יודעת שזה לא אחריות שלך. ואני כל הזמן האשמתי את עצמי, לא, אני צריכה לעשות עוד, ואני צריכה לעשות אחרת. ופתאום, אחרי עוד סגר ועוד סגר, אני הבנתי שבאמת יש דברים שהם לא תלויים בי. וזה שעכשיו הקהל לא קונה, ממש ראיתי את זה ב... אני אפילו לא זוכרת מה המספרים של הסגרים, אז תשמחים. לדעתי זה היה סגר רביעי או משהו כזה. הייתי בקמפיין מאוד גדול בסגר הזה. פשוט אנשים לא הגיעו, ונורא התבאסתי, כי אני יודעת שזה מוצר טוב, שבפעמים הקודמות אנשים באו, וכאילו, זה גם התקופה, זאת הייתה תקופה מאוד מאוד חזקה בדרך כלל בשנה, כשהתבססתי על שנים שעברו, ואנשים לא באו. והייתי צריכה להבין, יש עכשיו סגר, אנשים לא רצו לקנות. ואחרי שנגמר הסגר, פתאום מגיע גל מטורף. אז זה היה מוזר, כי לא יכולתי להתבסס על התוכנית השנתית הרגילה שלי. אבל אני הבנתי שבאמת יש דברים שהם לא תלויים בנו, ואנחנו צריכים לזכור שיהיו בעסק שלנו, תמיד יש בכל עסק, יהיו תקופות פחות רווחיות. אם זה דברים קבועים, למשל בעסק שלי, אני עובדת עם בעלי עסקים, אז באזור של פסח יש פחות פניות, אבל פתאום אחרי חגים יש הרבה פניות. אז אם זה דברים שאני מודעת אליהם כבר, מתבססת על הנתונים שלי בשנים הקודמות, אם זה דברים שהם לא תלויים בי, אם יש קורונה, אם יש מלחמה, זה לא תלוי באף אחד, זה דברים שקורים פתאום. אם זה דברים שקורים בחיים האישיים שלנו, ואני מאחלת לכולנו שזה יהיה מדברים טובים ומסמכים, שהם לא תמיד תלויים בנו והם לא צפויים. אחותי התחתנה ברוך השם לפני כמה זמן, ובדיוק ההורים שלי עברו, תודה, בדיוק ההורים שלי עברו דירה. וזה הכל קרה בבת אחת, והם לא תכננו שזה יהיה ככה. והיה צריך לעשות שינויים בהתנהלות המשפחתית ובעבודה, וזה ממש בסדר. אנחנו צריכים להכין את עצמנו מראש למצבים האלה. ובחודשים טובים אנחנו, אני מאוד משתדלת לעשות את זה, כן? אני כל הזמן משתפרת בזה. בחודשים טובים להכין את עצמנו לחודשים הפחות טובים, נשים את הכסף בצד. לא למדוד את עצמנו גם לפי חודש, אלא למדוד את עצמנו בראייה שנתית. כי יש חודש שמחפה על חודש אחר. ואז כשמגיע חודש פחות חלש, אני לא אומרת לעצמי, זה אומר שאני פחות טובה. כי היו חודשים שהיו לי מלא, מלא, מלא לקוחות ומלא הכנסות, אז זה לא שבאותו חודש הייתי יותר טובה ועכשיו אני פחות טובה. אלא יש שינויים, העולם עובר גלים, כמו שיש גלים של הקורונה, אז יש גלים באופן כללי בעולם. ואני צריכה לזכור, וזה ממש חשוב שנזכיר את זה לעצמנו, שהערך שלנו נשאר, והערך שלנו יציב, גם אם העולם בחוץ לא יציב.
יפה, אני אוהבת את, את הפרספקטיבה הזאת שלך. את דיברת מקודם על, אמרת איזשהו משפט שאני מאמינה שהכסף תמיד יגיע אליי, ואז כל מה שנשאר לי זה בעצם להיות במצב של נתינה. מאיפה את שואבת, מעבר לעובדה שאת בחורה דתייה, האמונה, זה לא תמיד נובע רק מלמעלה, זה משהו נורא נורא פנימי שלנו. תחושת ודאות הזאת, שהידיעה הזאת של מה שאני אעשה, אני אצליח, כי אני רואה הרבה בעלי עסקים שיצא לי לעבור איתם, בעיקר ארגונים גדולים, שמספיק שהבעל עסק הוא לא כזה סגור על עצמו, לא בדיוק יודע, כאילו, מאבד קצת את הערך העצמי שלו, נקרא לזה ככה, האמונה מתערערת, ואז גם הדברים זולגים, והופכים להיות פחות מוצלחים. ואיכשהו כל האמונה, כאילו איכשהו, כמו מין חוט כזה, שמושך אותנו למעלה, ומיישר את הכל. אז מה מניע אותך? כאילו, מה מניע את האמונה הפנימית הזאת? משהו built in כזה.
אני חושבת שנתת פה בעצם את התשובה לשאלה שלך. את רואה, אצל האנשים שאת עובדת איתם, את רואה שברגע שבן אדם מאמין, ושמאמין בערך שלו, ושמאמין שאלוהים איתו, ומאמין שהדברים ישתפרו, אז דברים מסתדרים, והוא רגוע. ופתאום כשהאמונה מתערערת, אז הכל מתחיל להתערער. וזה כאילו קצת טריקי לדבר על אמונה. כי אמונה זה להאמין במשהו שאין לנו ידיעה בו. אין לנו הבטחה. אין לנו משהו להחזיק בידיים. זה לא שאני נכנסת לאפליקציה של החברת אשראי, ואני רואה שהולך להיכנס לי איזה תשלום מסוים, ואני יודעת. אני לא יודעת. אני נכנסת תחילת החודש לפעמים, ולא יודעת מה יהיה בדיוק בסוף החודש. המקום של האמונה, זה הרבה פעמים שאני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, אני נזכרת בכל מיני סיטואציות שהיו לי לא פשוטות, ואני אומרת, עברתי אותם. לפני כמה זמן הסתכלתי על התקופה של הסגר הראשון, ואני לא סתם נותנת אותו כל הזמן כדוגמה, זה היה ממש משבר עבורי, ועבור האנשים שלי ביתי, ואני בדיוק פתחתי את העסק של לימוד עסקי בסגר הראשון, וזה היה עסק חדש, אפילו שכבר זה לא היה העסק הראשון שלי, והיה לי עסק אחר, והיו לי שם הכנסות יציבות, לפתוח עסק חדש, זה לגייס לקוחות מחדש, זה להסביר לקהל שלי מה אני רוצה, פתחתי קהילה חדשה, הכל היה חדש, לא הייתה לי עוד יציבות כלכלית בעסק, לעומת העסק הקודם, שכבר היו לי ריטיינרים, והיו לי לקוחות חוזרים, והייתה לי את היציבות. וזה היה מאוד מאוד מפחיד. והיום אני מסתכלת על אותה תקופה, שעשיתי בה שינויים, וניסיתי להתאים את עצמי, ובאמת השקעתי ברמה המחשבתית, לשאול את עצמי כל הזמן, מה אני צריכה לעשות עכשיו, גם אם זה לא דבר מוכר שעשיתי בעבר, אם זה לעבור לזום, אם זה לעבור לדיגיטל, אם זה לשנות את התוכניות שלי, אם זה לשנות את שיטת השיווק שלי, המון המון שינויים. היום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, וואו, עברתי את זה. ואם עברתי את זה, אם עברתי משבר כל כך קשה, אז אין סיבה שאני לא אעבור את הדברים הבאים שמגיעים. כי ככה זה בחיים. יש דברים לא צפויים, ויש משברים. ואני אומרת לך בחינות, שמגיעים אליי משברים ודברים, שיעברו עליי בקורונה דברים שלא דמיינתי בחיים, שיעברו עליי. הבית של חמי וחמותי נשרף. תוך כדי שאנחנו מתמודדים עם הסגרים, היינו צריכים להתמודד עם זה, ולהרים קמפיין של גיוס תרומות, וכמו שאמרתי לך מקודם, נפתחו לי כל כך הרבה דלתות בזכות השיווק שלי, ואנשים בשנייה לקחו אותי, הביאו אותי לטלוויזיה, הביאו לנו מלא תרומות, זה לא קשור לעסק שלי, אבל אנשים כל כך אהבו אותי והכירו אותי, שבאמת עזרו לי גם לצלוח את התקופה הזאת. והיו עוד כל מיני דברים שעברנו תוך כדי. וכל פעם שהגיע משבר כזה, האוטומט שלי זה להגיד מה הולך. איך דבר כזה הגיע אליי? אני לא מאמינה, כאילו. אני לא מאמינה, מה זה? מי היה מאמין? כאילו, עד היום אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, זה באמת קרה לנו? זה באמת קרה לנו? כל מיני משברים שאני אומרת, אין מצב שזה קורה לי. זה השלב הראשון, זה הכחשה, כן? ואני חושבת שכשאני מסתכלת אחורה ואני רואה איזה משברים עברתי, אני זוכרת גם רגע לפני שהגענו ל-100% של ה-Head Start שעשינו לגיוס תרומות, שזה היה כל או כלום, הייתי כל הזמן במתח, האם באמת נצליח להגיע ליד, אני זוכרת שאני אמרתי לעצמי, גם בעלי אמר לי את זה, זוכרת שאמרנו כאילו, אם אני מצליחה לעבור את הדבר הזה, ואם אני מצליחה להרים את הדבר הזה, ובאמת הרמתי פה קמפיין, מאפס, והגעתי לטלוויזיה ולכל הערוצים, והבאתי תרומות מאנשים, והבאנו מאות אלפי שקלים. ואם אני הצלחתי לעבור את הסגר הראשון, את כל הדברים שעברנו, אני זוכרת שאמרתי עצמי באותו רגע, אם אני מצליחה לעבור את הדבר הזה, אין שום דבר בעולם שיכול עליי. אין שום דבר בעולם. וזה מתקשר למה שדיברנו מקודם. האם אני תופסת את עצמי כסיפור הצלחה? כי אני אומרת לך, מאוד קל לי, מאוד קל לי להסתכל ולהתבאס, ולהגיד, רע לי, קשה לי, אני קורבן והחיים שלי רעים, ומה נראה לאלוהים שהוא הביא לי את ההתמודדות הזאת. ואני מבטיחה לך שיש לי רגעים כאלה, ויש לי רגעים שאני כועסת עליו. ואני אומרת לו, כפר עליך, אם אתה אוהב אותי, ואם אני הבת שלך, אז אל תביא לי את ההתמודדויות האלה, זה לא מתאים לי, ואני לא חושבת שאני מסוגלת לעמוד בהן. ומצד שני, אם אני מסתכלת על עצמי כסיפור הצלחה, ואם אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, שום דבר בעולם לא יכול לשבור אותי. עברתי דברים יותר מאתגרים בחיים, ואני ממש אומרת, כל מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו את הרגעים האלה, או יש לו עכשיו איזו תקופה שהוא מרגיש שהוא לא יכול להתמודד, או שמשהו שובר אותו, או שהוא בדיכאון, ואני, תאמינו לי שאני הייתי שם במקומות האלה, פשוט תזכרו, ואני אומרת גם לך, אני מכירה אותך, תזכרו בתקופה מסוימת, תזכרו ברגע מסוים, תזכרו במשבר, שהיה לכם מאוד מאוד לא פשוט, גם אם במרחק השנים, פתאום הוא נראה לכם קטן יותר, אני בטוחה שאתם מצליחים לזכור את המשברים, שבאותו רגע היו נראים לכם סוף העולם, כי זה באמת היה סוף העולם עבורכם, אני לא מזלזלת בזה, תזכרו במשברים האלה, ותגידו לעצמכם, וואו, עברתי את זה, איזה אלופה אני, אני תותח, כל הכבוד לי, אם עמדתי בזה, אני יכול לעמוד בהכל. זה כמו איזה ספינה שנמצאת בים ויש גלים מטורפים ומערבולות ודברים קורים, והיא עוברת את זה, אז היא יודעת כמה היא יציבה. אז רב החובל יודע שהספינה שלו יכולה לעבור דברים, ודווקא אז הוא מרגיש הרבה יותר ביטחון, כי הוא פחות מפחד. אוקיי? זה כמו שעושים מבחני ריסוק, קרה את זה שעושים מבחני ריסוק לרכבים, כן. ולפי זה אנחנו בודקים האם הרכב שאנחנו קונים הוא רכב בטוח, אז תדמיינו שכל תקופה שעברתם בחיים שהיה לכם מאתגר בה, זה היה מבחן ריסוק. מבחן ריסוק, ניסו לרסק אתכם, כן. אבל עברתם את המבחן ריסוק בהצלחה, וקיבלתם את הציון שהמכונית הזאת היא בטיחותית, שהמכונית הזאת היא חזקה, שהמכונית הזאת יכולה לעמוד באיתני הטבע. וזה מה שאני אומרת לעצמי, אם עברתי את כל המבחני ריסוק האלה, ואני יכולה לספור לך כל מיני מבחני ריסוק, ויש לנו דברים שאני לא מדברת עליהם בפייסבוק. לפעמים אנשים רואים אותי ואומרים את הכל היא מספרת. אני מבטיחה לה שיש עוד הרבה משברים שעברתי ושאני עוברת, ולא את כולם אני משתפת, כי יש לי את הפרטיות שלי. כשאני מסתכלת על הדברים שעברתי, ואני יודעת שבסוף יצאתי מהם, ואני יודעת שהיו לי את הכוחות להתמודד איתם, אז אני יודעת שיש לי גם את הכוחות להתמודד עם דברים חדשים שמגיעים. וזאת האמונה שלי, שיש לי ביטחון, בזה שאם עברתי מבחן ריסוק אחד, סימן שהמכונית שלי יכולה לעמוד בזה. ואם עברתי משהו, סימן שיש לי את הכוחות. ולא סתם, יש את המשפט המאוד מאוד 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 חשוב שאומרים, שנותנים לבן אדם ניסיון שהוא יכול לעמוד בו. שאין דבר כזה שבן אדם מקבל ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה בעולם. אלוהים נותן לנו רק ניסיונות שאנחנו יכולים לעמוד בהן. ואם אנחנו מסתכלות על מישהו אחר ועל הניסיונות שלו, אז אנחנו יכולות לדעת שזה הניסיונות שלו, וזה דברים שהוא יכול לעמוד בהן. ויכול להיות שאני לא הייתי יכולה לעמוד בניסיונות שלו. אבל אותו דבר גם לגביי. ולכן אני גם כשקורה לי שאני מקנה אולי באנשים אחרים, או שאני מתבאסת על זה שלמישהו יש משהו ולי אין אותו, אז אני זוכרת שכל בן אדם מקבל את המשאבים שלו בעולם. לכל בן אדם יש מה שיש לו, את הכלים שלו, ולפי זה הוא מקבל את הניסיונות. ואני קיבלתי ניסיונות שמותאמים לכלים שלי, ואני כל הזמן זוכרת שאם קיבלתי את הניסיון הזה, סימן שאני יכולה לעמוד בו, וזה מה שמחזיק אותי, ואני עומדת בבוקר, ואני מתפללת, ואני מדברת עם אלוהים, ואני כל בוקר אומרת לו, נתת לי ניסיונות, אני מבקשת ממך שתיתן לי את הכוחות לעמוד בהם, כי אני יודעת שאם נתת לי את הניסיון, אז אתה סומך עליי. אתה סומך עליי שיש לי את הכוחות, זה כמו שאנחנו לא נשלח עובד שלנו לעשות משהו שהוא לא ביכולתו. זה טיפשי, נכון? אם אנחנו מנהלות של עסק ויש לנו עובד שצריך לעשות משהו, אז אני אשלח אותו לעשות משהו שהוא רלוונטי לתחום שלו, שהוא רלוונטי לכישורים שלו, אז ככה אני יודעת שאלוהים שולח אותי לעשות דברים שהם רלוונטיים עבורי, הם רלוונטיים ליכולות שלי. ואז גם אם עובדת שלי אומרת לי, תקשיבי, דפנה, לא פשוט לי. עם המשימה שנתת לי. יש כל מיני דברים שאני עושה אצלי בעסק, ולא תמיד אני נותנת משימות פשוטות לעובדים שלי. דברים שהם לא פשוטים. קורה לי לפעמים שאני אפילו לא מאמינה שנצליח לעבור את זה, והעובדות שלי מאמינות יותר ממני, והן בסוף עושות את זה, ואני אומרת להם, תודה שלא ויתר. וככה אני חושבת שצריך לתפוס את זה גם לגבי עצמנו, שאנחנו מקבלות את הנתיב הנכון, נכון לנו, ואנחנו צריכות ללכת בו, ומה שחשוב זה לשחק את המשחק, זה ללכת בתוך הנתיב, כי כשהיו לי תקופות שהרגשתי שאני פורשת, ושאני לא הולכת יותר בתוך הנתיב, אז הרגשתי את מה שסיפרת מקודם, שאני מתערערת, ושהכל נוזל לי מתחת הידיים, כי לא הסכמתי ללכת בדרך. אני אומרת, גם אם הדרך היא מאתגרת, גם אם מרגישה לכם קשה, גם אם מרגיש לנו אני לא מבינה למה קיבלתי את הניסיון הזה, כי אין לי מושג איך אלוהים חשב שהוא יכול לתת לי את הדבר הזה. אני הולכת בדרך. ואני אומרת, זאת הדרך, ואני הולכת בה, אני לא פורשת.
וזאת האמונה. את מתמסרת אליה, לדרך.
וזה מאוד חשוב. אני אגיד לך גם כמאמנת עסקית, לפעמים אני פוגשת אנשים שלא מתמסרים לאימון, או לא מתמסרים לתהליך, או לא מתמסרים לדרך, הם לא הצליחו להגיע לתוצאות שהם רוצים.
זה יוצר חיכוך.
בדיוק כל ההתנגדות הזאת, כשאנחנו מחליטים ללכת לאיש מקצוע, כשאנחנו מחליטים ללכת למישהו שיעזור לנו, וזה לא משנה באיזה תחום, אני מאמנת עסקית, זה גם אם זה יהיה בתחום של הדרכת הורים, וגם עם טיפול, וגם עם ייעוץ, וגם אם יש לנו לימודים שאנחנו רוצים עזרה, לא משנה במה.
נכון.
אנחנו צריכים לבוא ובאמת להתמסר לבן אדם שמולנו, ולהגיד, אני סומך עליך, וזה גם מקום של אמונה וביטחון.
נכון.
לפעמים אני פוגשת אנשים שלא מצליחים לסמוך על הבן אדם שמלווה אותם, ואז אני גם מנחה אותם, לעבוד על הביטחון שלהם באופן כללי, לעבוד על הביטחון שלהם במציאות, באלוהים, כל אחד מכנה את זה בדרך שלו, זה בסדר גמור. אני יודעת שברגע שאני עובדת על הביטחון שלי, וברגע שהלקוח שלי עובד על הביטחון שלו באופן כללי בחיים, עוד לפני שאנחנו נכנסים לתהליך, אז הוא מגיע לתהליך יותר רגוע. ולפעמים זה הדבר הראשון שאני עושה עם אנשים. אני עוזרת להם לבטוח בזה שהם צריכים להיות פה, ולבטוח בזה שהעסק שלהם הולך להצליח, ולבטוח בי, כמאמנת העסקית שלהם, שאני הולכת לעזור להם. ורק אחרי שאנחנו מטפלים במקום הזה של הלסמוך, לסמוך על מישהו אחר, אז אנחנו יכולים באמת ללכת את הדרך ולהביא את התוצאה.
נכון. ציטי, ציפרת על מה שקרה עם הבית של חמך וחמותך, אני זוכרת שאז עבר, כאילו, עקבתי אחרייך בפוסטים וגם תרמתי אז, וסיפרת איזשהו, אולי זה קצת קוריוז כזה, שנורא רצית להגיע לתוכנית של פאולה וליאון, אבל לא חשבת שתגיעי בצורה כזאת. ורציתי לשאול אותך על היעדים, על החלומות, על הדברים שאת מציבה לעצמך בעצם, כי אחד מהדברים שלנו כבעלות עסק, או בכלל כל אנשי העסקים, זה הגדילה, זה הצמיחה, וזה להציב לעצמנו את היעדים ואת המטרות ואת החלומות ואת השאיפות, שהם כביכול נראים אולי בלתי מושגים כרגע, אבל משהו מניע אותנו לעברם, ואצלך זה מה שמהצד בכל אופן, זה, את כאילו לא רואה בעיניים, את מציבה לעצמך מטרה, ואת פשוט תלכי ימות העולם, ואת תגיעי לשם, זאת אומרת, בלי פחד, בלי שום דבר, יכול להיות שמאחורי הקלעים יש הרבה ככה אמוציות, אבל אני נתקלת בהמון עסקים שהם מפחדים, הם מפחדים להגיע, יש להם חלום או שאיפה, אבל הם ישר מנמיכים את עצמם, הם ישר מקטינים וישר שמים לעצמם ככה את הברקסים, אז איפה, מה היית בעצם אומרת לעסקים כאלה של לחלום בגדול, מה בעצם, תעופו, איך, כאילו מה, איזה גן חסר להם פה בעניין הזה?
אז קודם כל, אני אודה לך שמאוד עזרת לנו באותה תקופה של הקמפיין גיוס תרומות, ואם יש מישהו עכשיו ששומע אותנו, והוא היה גם חלק מהתקופה הזאת, אם זה עזרה כלכלית או עזרה בתרומה של משהו, או עזרה גם נפשית, הרבה אנשים שתמכו בי, אז זה מאוד חשוב לי להגיד תודה, באמת מכל הלב, לכל אחד, עבר עלינו באמת. זה היה משבר מאוד מאוד גדול, והיה לי גם מאתגר אחר כך להתמודד עם הפנייה לכולם ולהגיד תודה לכולם, זה היה עומס רגשי מאוד גדול, ואני מרגישה שעכשיו אני מסוגלת, אז תודה רבה לכל מי שככה עזר לנו, ואם יש גם מישהו שחשוב לו להגיד לי משהו לגבי התקופה הזאת, לפעמים אני מרגישה שזה מעגל שלא נסגר, אז אפשר גם לפנות אליי באופן אישי, ואני אשמח להודות לכל אחד באופן אישי. ומה שרציתי להגיד לך באמת לגבי השאלה ששאלת, בואי תמקדי אותי שוב, מה השורה התחתונה שאת רוצה שאני אגיד?
יש לך את החלומות הגדולים, ואת לא מפחדת לצאת ולהגשים אותם, ומה בעצם מניע, מה הכוח המניע אותך לא לראות בעיניים ולצאת להגשים אותם? כי יש את התחושה שלפעמים אנחנו באים עם חלומות, ואיכשהו לאורך הדרך זה נוזל לנו, אנחנו מתחילים להתמלא בפחדים, אנחנו מתחילים ככה לוותר לעצמנו, טוב, אולי, אני לא זה, אבל לא, את הולכת עם זה עד הסוף, מה שאני ראיתי בכל אופן עד היום. אז השאלה, מה נותן לך את הכוח הזה, גם להציב כל פעם יעדים חדשים, וגם להגיע אליהם, בלי, את יודעת ככה, לוותר.
אז את שואלת אותי שאלה שהיא על הפחד, איך אנחנו מגיעים לחלומות שלנו, ולא נותנים לפחדים לעצור אותנו. ואני אגיד לך שהפחד הוא דבר מאוד חזק בעולם שלנו, באופן כללי. יש גם הרבה אנשים שמשתמשים בפחד ככלי שיווקי. אני פחות מאמינה בזה שצריך להפחיד את הלקוחות שלנו, אבל יכולים לראות גם דברים פוליטיים שקורים בעולם, שיש הרבה אנשים שהדרך שלהם זה להניע את הסביבה או להניע את עצמם, זה דרך הפחד. ואני חושבת שאנחנו גם בתקופה אחרת, שאנחנו לא מעוניינים לעבוד עם פחדים. הרי מה שהיה בתקופות קודמות בעולם, בתקופה למשל של הכנסייה, או בתקופות יותר מוקדמות, גם מבחינה דתית בכל הדתות, הדרך של המטיפים הדתיים לגרום לאנשים לקיים מצוות דתיות בכל הדתות, הייתה דרך של פחד. בעצם כל הזמן סיפרו לאנשים שאם לא תעשה ככה, אז יקרה כך. והפחד הוא אפשרי כשבאמת אין גישה לידע, וזה מה שקרה פעם. אבל היום אנחנו נמצאים בעולם שכל הידע חשוף בפנינו. אנחנו חשופים למחקרים, אני יכולה ברגע אחד ללכת לגוגל, ללמוד המון דברים, לראות מה פרופסורים אומרים, יש גם המון דברים שכבר נמצאים ביוטיוב, גם לי הרבה אנשים אומרים, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד לבד. העניין הוא, ואני חושבת שזאת הסיבה גם שאני מאמנת עסקית, כי לא מעניין אותי רק להסביר לאנשים מה לעשות, כי הידע כבר קיים. באמת מה שאנשים צריכים היום, זה להתמודד עם המקומות האישיים שלהם. ופחד זה משהו שכבר לא עוזר לנו היום, ואנשים כבר מבינים את זה, שהפחד זה גורם שהוא מעכב. פחד זה מה שעזר לנו בעבר, לאדם הקדמון, הוא עזר לו להתמודד עם סכנות, והפחד באמת היה שומר עלינו. מה שקורה היום שאנחנו מתמודדים עם דברים שאין לנו באמת סכנות קיומיות. כשאני בעסק שלי ואני משווקת, אין לי פה סכנה קיומית. אם מישהו לא יגיב לי על הפוסט, או אם לא יבוא אליי לקוח, או כן יבוא אליי לקוח אחר, אין פה איזה סכנה קיומית. זה לא שאני נכנסת לכביש ומסתכנת בדריסה או לא יודעת מה. והפחד שנשאר אצלנו בראש, זה משהו שכבר באמת לא רלוונטי לתקופה שלנו. ולפני כמה זמן ככה, עשיתי גם מחקר עם עצמי על איך מתמודדים עם הפחד, כי הייתה לי גם בתקופה האחרונה, תקופה כזאת של פחדים. למה הפחדים מגיעים? אם אתם מרגישים גם, אם מישהו פה מרגיש שיש לו הרבה פחדים בזמן האחרון, בדרך כלל הפחד מגיע לפני תקופה מאוד גדולה של פריצה. למה? כי בתקופה גדולה של פריצה, ואני רואה את זה בתור מאמנת עסקית, יש לי כבר את הפרספקטיבה שאני רואה אנשים בכל מיני נקודות של פריצה בעסק שלהם, לפני שאנשים פורצים, הם חייבים להתחבר לנקודה הפנימית של עצמם. וזה מה שאני רוצה שנזכור ממה שאני אומרת עכשיו. אם אנחנו נמצאים לפני תקופה מאוד מאוד גדולה של פריצה חיובית, של לפרוץ לעולם, תמיד אנשים אומרים, אני רוצה שזאת תהיה תקופת הפריצה שלי. לפני פריצה, אנחנו חייבים להתחבר לנקודה הכי פנימית של עצמנו, לערך שלנו. זוכרת שאמרנו, מה הערך שלי? מי אני? מה אני נותנת? מה הסיפור שלי? וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות בתקופה כזאת, להתחבר לעצמנו. אבל מצד אחד זה נשמע נורא חיובי, להתחבר לערך שלי, לראות מי אני, לראות מה אני נותנת. בדרך כלל מה שקורה בלתיים בתקופה כזאת זה שהפחדים צפים. הפחדים תמיד צפים כשאנחנו רוצים להתחבר מחדש לסיפור שלנו, כי עולים בנו כל מיני פחדים של העבר, עולים בנו כל מיני אירועים, עולות בנו טראומות, עולים כל מיני דברים שתמועים בנו בנשמה שלנו, דברים שעברנו לפני כמה שנים, לפני שאנחנו עושים את הפריצה. וכדי לפרוץ, אנחנו חייבים להתמודד עם הפחד. לא להתכחש אליו, לא להתנגד אליו, כמו שאמרת מקודם, שזה רק יוצר חיכוך, אלא להתמודד איתו. כי לפני תקופת פריצה, אני רואה שני אנשים, באמת שני סוגים של אנשים. יש את האנשים שהתמודדו עם הפחד, ושיגיעו לפריצה שהם רוצים, ויש את האנשים שלא התמודדו איתו. ואם הם לא התמודדו איתו, זה המאני טיים שלהם, זה הרגע להתמודד. אם הם לא מתמודדים עם הפחד, אני רואה אנשים שבמשך שנים, על גבי שנים, מתקעים באותה נקודה. אם אתם מרגישים תקועים, כנראה שיש איזה פחד, שאתם לא מתמודדים איתו. ולפני כמה ימים ככה, שחקרתי את הנושא של הפחד, אז באמת מישהי כתבה לי משהו מאוד מאוד חכם, שהדרך להתמודד עם פחד היא עשייה. הדרך להתמודד עם פחד היא למלא את היום שלנו בדברים, ולא להשאיר אותו ריק. כי ברגע שהוא ריק, הוא מתמלא בדברים שליליים. יש מדרש מאוד מאוד יפה שמדבר על הבור, שאחים של יוסף הכניסו אותו לתוך הבור, הפסוק אומר, והבור ריק, אין בו מים. למה צריך להגיד שהוא ריק וגם אין בו מים? כאילו, אם הוא ריק, אז ברור שאין בו מים. אם אין בו מים, אז ברור שהוא ריק. ובעצם המדרש אומר שהבור לא סתם היה ריק. לא זרקו את יוסף סתם לבור ריק, אלא זה היה בור שמלא בנחשים ובעקרבים, בדברים שליליים, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול עבור יוסף. ובעצם המדרש הזה אומר, זה שאין דבר כזה בעולם ריק. בעולם שלנו אין דבר כזה ריק. אם יש מקום ריק, הוא תמיד יתמלא אוטומטית. אם אנחנו לא נמלא אותו בדברים טובים, הוא יתמלא באופן שלילי בדברים רעים. וזה גם מה שקורה במיינד שלנו. אני מאמנת עסקית, אז אני כל הזמן עוסקת בנושא הזה של התפיסות שלנו, ומה קורה לנו בראש, והפן המנטלי, זה מאוד מאוד חשוב כדי לפעול כמו שצריך בעסק ולהביא תוצאות. בעצם מה שקורה, ברגע שאנחנו לא ממלאים את הראש שלנו בדברים חיוביים, הוא אוטומטית, גם בלי שנעשה משהו, מתמלא בדברים שליליים. כלומר, אם אני לא ממלאת את המחשבה שלי במחשבות טובות, את היום שלי בעשייה טובה, ואני פשוט קמה בבוקר ולא עושה כלום, אני מספרת ממש בצורה אישית, אני מספרת עליי. אני יודעת שאם אני קמה בבוקר ואין לי כלום היום, לא שתכננתי איזה משהו כיפי לעצמי, לנוח, לא שתכננתי ללכת לים, אלא באמת קמה לתוך ריק הזה, ישר הראש שלי התמלא במחשבות רעות ובפחדים, והערך העצמי שלי מאוד מאוד יידרדר, וזה לא דבר טוב. ולכן אני אומרת, אם אנחנו נמצאים בפחדים, זה הזמן להתמלא בדברים איכותיים. זה להתמלא במחשבות טובות. אני שמה לעצמי מוזיקה אנרגטית, ואני רוקדת ברחבי הבית, ואני מדיקה את האור. וגם אם אני מרגישה שאין לי הרבה אנרגיות לעבוד מהבוקר עד הערב, זה בסדר. אבל הנה, אני מתראיינת לפודקאסט. או גם אם אני מרגישה שאין לי הרבה לקוחות עכשיו, אז אני מציעה לכל מי ששומע אותנו. זה בסדר, גם אם יש תקופה שאין הרבה לקוחות ולא הגיעו, לא הגיעו אנשים ולא הגיעו לכם פניות. אז הנה, אז תזמינו את עצמכם להתראיין באיזה פודקאסט מגניב. אז תעשו איזה לייב שהוא לא מחירתי בכלל, אלא פשוט תתנו ערך ללקוחות שלכם. אז תכתבו איזה פוסט מגניב. אז תעשו איזה סדנה מטורפת, שהיא באמת בתשלום של ככה, לחפות על העלויות, ותעשו איזה משהו מגניב בתחום שלכם, ותתנו לאנשים. אז אתם מרגישים שיש לכם שעה פנויה ביום, ואתם לא רוצים סתם להסתובב בבית, אז תעשו צדקה. אז תכתבו, אני רוצה לתת עכשיו למישהו שצריך עזרה בחינם, קחו. וברגע שאני ממלאת את היום שלי בדברים חיוביים, הערך העצמי שלי מתחזק, אני זוכרת שאני אוהבת את מה שאני עושה, גם אם אין לי כרגע לקוחות, ואני באמת נותנת את הערך שלי לקהל, ואני מתמלאת במחשבות טובות על עצמי, על החיים, על אלוהים, אני נזכרת בדברים טובים, אני מזמנת לעצמי דברים טובים, אני מספרת לעצמי שמגיע לי טוב, שאני ראויה לטוב, אנחנו לא שמים לב, ומיד הכל יתהפך לטובה, ומיד הדברים פשוט יהפכו להיות טובים, ויגיעו לנו לקוחות, וברגע שיש לנו אנרגיות גבוהות, אז גם המחירות יבואו, וזה משהו שחשוב לזכור. אנחנו לא נהיה שמחים רק ברגע שתגיע המחירה, אלא ברגע שנהיה שמחים, אז המחירה תבוא. וכשאנחנו נהיה באנרגיות טובות, אז אנחנו נוכל להתגבר על הפחדים שלנו. וכשאתם תהיו בעשייה, לא עשייה של בריחה, אלא עשייה טובה, עשייה חיובית, לכיוון היעד שלכם, לא אחורה להתרחק מהיעד שלכם, כי לפעמים קורה שאנחנו כל כך נבלים מיעד חדש, שאנחנו נמנעים, אנחנו עושים הכל כדי לברוח ממנו ולדפוק את עצמנו. אני אומרת, ההפך, בואו נשים את היעד שלנו. אם היעד שלי זה להביא לקוחות, אם היעד שלי זה לפתוח קהילה בפייסבוק ושתהיה גדולה ופעילה, אם היעד שלי זה לפתח מוצר חדש, אם היעד שלי זה ללכת למאמנת עסקית ושהיא תעזור לי לסדר את העסק שלי בצורה שלקוחות יבואו לקנות בקלות. שימו את היעד הזה. וגם אם אתם מרגישים שזה יעד גדול, תחשבו על כמה פעולות קטנות, אפילו אם הן לא מביאות את התוצאה הישירה מיד, כמה פעולות קטנות שהן לפחות בתוך התחום הזה. אם היעד שלי הוא שיווקי, אז לעשות כמה פעולות שיווקיות היום. אם היעד שלי הוא לבנות איזה מוצר חדש, אז תעשו את הדבר הכי פשוט של לעשות מחקר לקוח. אם היעד שלי הוא יעד אפילו של מיינדסט, של להעלות את הערך העצמי שלי ולשפר את האנרגיות שלי, אז אני אשלח הודעות לכמה אנשים ואני אגיד להם, תגידו, למה באתם אליי? למה אתם מרגישים שטוב לבוא אליי? מה אתם רואים בי? ואני אכניס את עצמי לפחות לדרך. דיברנו מקודם על הדרך הזאת, שכדאי ללכת בדרך ולא להיות בחוץ. תכניסו את עצמכם לתוך הדרך, בפעולה הכי פשוטה, הכי קטנה, חינמית, מהירה, שאתם יכולים לעשות היום, וכבר תרגישו איך אתם מקבלים עזרה, כי באמת, יש אמירה מאוד גדולה שחוזרת על עצמה, שאלוהים בעצם אומר, תפתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם שער שלם. כלומר, תיקחו אפילו צעדון קטנטן קטן, תכניסו רק את הקצה של הרגל שלכם, לתוך הדרך עם
פעולה קטנה. העיקר תצאו מהתקיעות שלכם.
בדיוק, תצאו מהתקיעות, ואתם תראו שאתם תקבלו גם עזרה, אומרים שמוליכים אדם בדרך שהוא רוצה ללכת. בדרך שהוא רוצה ללכת, מוליכים אותו. אז תלכו בדרך שאתם רוצים ללכת. אל תיתנו לעצמכם ללכת בדרך הפוכה, סתם מתוך הפחדים. תשימו את עצמכם בדרך שאתם רוצים ללכת, ותיתנו לאלוהים לקחת אתכם איתו ביחד, והוא ייקח אתכם יד ביד, והוא יעזור לכם.
כמה חוכמה יש בבן אדם אחד, זה פשוט מדהים. את נתת לי פה, לי, לכולם, כל מי ששומע, כל כך הרבה טיפים. אני ככה, לקראת סיום, אני רוצה להגיד לך משהו. את מדברת הרבה על הגיל שלך, שיש אנשים שמקבלים את זה בתור איזשהו סוג של שוק, איך יש לך כל כך הרבה פתאום מה לתת בגילך הצעיר, ואני באופן אישי רוצה להגיד לך שאני הכי התחברתי אלייך דווקא בגלל הגיל הצעיר שלך, כי אני רואה, אני כבר עוד מעט בת, אני כבר בת 48, אני עוד דוקה כבר בצד השני.
לא ידעתי, את לא נראית.
כן, כן, שנים וואו. רבות יש לי. אני רואה דווקא בדור הצעיר, בך, בבנות שלי, כמורה דרך, הרבה יותר משמעותיים מאשר אנחנו, הדור שלי. כי זה אני אגיד לך ככה באופן אישי, וסליחה אם אני מעליבה כאן מישהו שמקשיב לי, אבל אנחנו גדלנו על איזשהם תבניות נורא נורא מקובעות. ואת מביאה משהו שהוא חדש, שהוא פורץ את אותם תבניות שאנחנו גדלנו עליהם, או שחינכו אותנו, כמו שאמרת, ראייה של שכיר, או ראייה של איך מרוויחים כסף, שכל דבר צריך להיות שווה תוצאה, ואת מביאה את משהו המרענן הזה, וזה מגניב בעיניי, כי הדור שלך, וגם של הבנות שלי, יש לי ילדה בת 17 וחצי, אתם מסתכלים אחרת על העולם. אתם מסתכלים על קודם כל מה טוב לכם, על מה נכון לכם, מה הדרך המדויקת לכם. אתם מסתכלים על איך להפיץ יותר טוב בעולם, פחות על איך להרוס אותו. והדור שלי איפשהו קצת ככה נפל בין הכיסאות, בין מקום כזה של תבניות שהגדירו לנו, מישהו אחר החליט לנו מה צריך להיות, ונורא קשה לנפץ את התבניות האלה. ואז תקחי את הגיל שלך בתור מתנה מופלאה שאת מביאה לאנשים שיכולה, את מראה לנו דרך אחרת. ואני אפילו שהייתי פורצת דרך בשנת 2004, שהתחלתי בדיגיטל עוד לפני שידעו שיש דיגיטל בכלל, עדיין למדתי ממך כל כך הרבה, כי המעבר מבחינתי, הייתי מנהלת דיגיטל לפני שיצאתי להיות עצמאית, המעבר הוא פשוט שמיים וארץ, כי כשאתה מנהל של מישהו אחר, לחברה אחרת גם, אז אתה יודע שאתה משווק מישהו אחר, באמת לא אכפת לך מהתוצאה, כי אתה מקבל את המשכורת. ופתאום כשאתה עובר להיות ראש עצמאי, אתה משווק את עצמך, זה אתה. זה איך שאתה רואה את עצמך, זה איך שאתה מקבל את עצמך. ואת הראית לי משהו אחר. את אמרת לי, בדיוק כמו שדיברנו פה, שזה בכלל לא נכון, שזה הכל תלוי בך בעיניים שלך, וזה ממש לא תלוי תוצאה. וככה הצלח ככה ברכות, ככה להכניס אותי לתוך עולם אחר, שהוא עם גבולות אחרים ועם מסגרת אחרת. וזו הסיבה שאני התחברתי אלייך. עכשיו, יכול להיות שהיית יכולה להיות גם בת 100, אז הכל בסדר. אבל את פשוט מעלה הרבה פעמים את הנושא הזה, ואני חושבת שמי שלא מתחבר אלייך בגלל הגיל, אז זה טעות שלו, או הפסד שלו. אבל בעיניי אתם דור שמופלא, הרבה יותר מופלא, עם המון המון עשייה לטוב, ממש ככה.
אני ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שיש משהו באמת בדור שלנו של פריצת הבניות, ואני חושבת שהדבר שמנחה אותנו זה להיות אני, זה להיות מי שאני, ולא ללכת במסלולים שאנשים אחרים התוו לנו, או באיזה מין תבנית כזאת שכל העולם עבד לפיה, ואני חושבת שזה משהו מיוחד בתקופה שאנחנו עוברים עכשיו, כאילו בא לי שכל אחד ששומע אותנו יחשוב על דברים שקורים עכשיו בעולם ומה זה אומר לו, באמת שנשים לב ושנהיה מוכנים גם לעשות משהו חדש, לעשות משהו שונה. אני אגיד לך שזה סיפור החיים שלי ממש, כאילו כל החיים שלי הרגשתי שונה מאחרים, והרגשתי במסלול אחר מאחרים, ובכל הנקודות האלה שסיפרתי לך, שהחלטתי שאני עושה שינויים, היה לי מאוד מורכב. היה לי מאוד מורכב לקבל את זה, שאני לא כמו כולם, והיה לי מאוד מורכב לקבל את זה, שהדרך שלי שונה משל אחרים, וכל פעם אין, כאילו אלוהים כל פעם נותן לי את הניסיונות האלה, כדי שאני אגיע למקום שאני באמת אהיה מוכנה להגיד ב-100%, אני מקבלת אותי כמו שאני, ואני מקבלת את זה שהדרך שלי שונה, ושהדרך שלי מיוחדת, ואני חושבת שהסיבה גם שאני עובדת עם אנשים, ושאני נותנת השראה לאנשים, זה בגלל שכולם ככה, כאילו בסוף, גם אנשים שאני פוגשת שהם כאילו הולכים בדרך של כולם, כשאני חופרת בתוך סיפור החיים שלהם, אני מגלה שלכל אחד מהם יש את הדרך שלו, ואת המקום שבו הוא שונה מאחרים, לגמרי. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מוכנים להגיד את זה לעצמם.
נכון.
אנחנו לא מוכנים להודות בזה בפני עצמם. נכון. ואני חושבת שהדבר הכי טוב, הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, ואם זה מה שאתם לוקחים מהפרק הזה בפודקאסט, אז אני מאושרת שזה מה שתיקחו, זה לבוא לעצמנו היום ולהגיד, אני מקבלת אותי כמו שאני, אני מקבלת את הדרך שלי כמו שאני, גם אם אחרים אמרו לי לעשות אחרת, וגם אם אמא שלי ואבא שלי וסבתא שלי חשבו שאני צריכה את הדרך אחרת, בדיוק, גם עם המורים, גם עם ההורים, גם עם החברים, גם אם ראיתי שכולם הולכים בדרך אחת, ואני הולכת בדרך שנייה, זה בסדר, ואני מקבלת אותי כמו שאני, ומתוך המקום הזה שאנחנו עושים שלום עם עצמנו, ממש לעשות שלום עם עצמנו ולקבל את עצמנו, אנחנו יכולים גם לעשות שלום עם הסביבה שלנו. ואני חושבת שזאת ההתחלה. אם אנחנו רוצים לשווק, ואנחנו רוצים להביא לקוחות, ואנחנו רוצים לעשות מערכות יחסים טובות עם אנשים, ואנחנו רוצים שישלמו לנו כסף, זה אומר שאנחנו רוצים להיפגש עם אנשים, ואנחנו רוצים להשפיע על אנשים, ואנחנו רוצים שהמדינה שלנו ושהעולם שלנו יהיו עולם, יהיו מדינות של שלום, אם אנחנו רוצים באמת לחיות בשלום אמיתי, אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות שלום עם עצמנו, לבוא ולהגיד זה בסדר, שאני מתנהלת כדרך אחרת, זה כל הזמן מחזיר לי את הסיפור של המלחמה באוקראינה, כל הזמן אני מרגישה שמה שקורה כאן זה באמת הסיפור הזה, שאוקראינה באה ואומרת אני הולכת בדרך שלי, לא בדרך של אמא שלי, של אמא רוסיה, לא בדרך של ברית המועצות, לא בדרך שהתבו לי, לא בדרך שהיא כאילו הדרך הקלה, הנוחה, הפשוטה, הברורה, המסודרת, אני הולכת בדרך שלי, אני עושה את מה שאני רוצה, ולרוסיה מאוד קשה להתמודד עם הסיפור הזה, ואני מרגישה שזה מה שקורה בכל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים ללכת בדרך שלנו, ואנחנו מרגישים שההורים, שהחברים, שהסביבה, אנשים שיש להם הרבה יותר כוח, באים ומתווים לנו דרך של כולם, ודרך בנאלית, ודרך רגילה, ואנחנו באים ואומרים, לא מעניין אותי כמה אני קטנה, לא מעניין אותי כמה אני צעירה, לא מעניין אותי כמה אני כביכול חלשה, אני הולכת בדרך שלי, ואני באמת בטוחה שלא משנה מה יקרה ברמה הארצית, ברמה הפיזית, ברמת התוצאות, ברמה הנשמתית, ברמה של הנשמה, מי שבאמת יצליח, זה מי שהולך בדרך שלו, ולא נותן לאף אחד אחר להתוות לו דרך, שהיא לא הדרך האישית עבורו, אין דרך נכונה ולא נכונה. מה שנכון, זה הדרך שלי, לעשות את הדרך שלי כמו שאני מאמינה, גם אם זה נראה לאחרים אחרת, גם אם זה לא יושב לי מתאים בתבניות או בסטיגמה, גם אם חינכו אותי לעשות משהו אחר, ללכת בדרך שלי, זו דרך האמת, וזו דרך השלום.
ואני מסכימה עם כל מילה שאמרת, וואו, תקשיבי, אני חושבת שזה אחד הפרקים הכי משמעותיים שעשיתי מאז שהתחלתי את הפודקאסט, קיבלתי פה, אני באופן אישי, אני מניחה שכל מי שישמע יקבל פה המון 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 תובנות, ווואו, כמה כיף שהסכמת לפנות ככה מזמנך.
אמרתי ממש לבוא, איזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה, תמיד תענוג. כיף לי לדבר איתך.
תענוג.
ואת פשוט אישה מיוחדת, תודה. שאני מאוד מאוד אוהבת לך, את אישה של חסד ושל עין טובה, וגם בך יש משהו מאוד מיוחד, שאת לא מסתכלת על מה כולם עושים, אלא על מה אני יכולה לעשות, ואת תמיד באה בחיוך. אנחנו היינו בקשר גם בתקופות יותר מורכבות ככה של הקורונה, ובאנו ביחד ועזרנו לאנשים.
נכון.
ותמיד אני רואה בך את הגישה החיובית, ואת תמיד מסתכלת על סיטואציה, ואת שואלת, מה כן אפשר לעשות? מה כן נכון לעשות עכשיו? יש לך ממש את המקום הזה של לא מעניין אותי מה לא, מעניין אותי מה כן, ואני חושבת שמכאן גם החיבור שלנו, האופטימיות הזאת, החיוביות הזאת, זה גם מה שאנשים מתחברים, וזאת גם הסיבה שאני התחברתי אלייך, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה, איזה כיף לשמוע. שמחתי מאוד, וואו, ממש, אני חיכיתי לרעיון הזה. ישבתי על קוצים וחיכיתי לו.
גם אני.